אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
פרק הבא הקלטנו עוד לפני פרישתו של ביידן מהמרוץ לנשיאות. אז מי שכבר תפר את החליפה לטראמפ, כדאי להקשיב לחנן שטיינר, שאומר כבר לפני מספר ימים, תשמעו חבר'ה, זה לא הולך להיות כל כך פשוט.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי בפרק מיוחד. היום אנחנו עם חנן שטיינארט. חנן שטיינארט, מחבר הבלוג כאן אמריקה, איש הגות, ובכלל גם אנחנו מכירים אותו מהתורים שלו בגלוס, זה בכלל ביטקוינר ואיש מטבעות דיגיטליים ותיק. והיום אנחנו הזעקנו את חנן במהירות להגיע בשיא המהירות לפודקאסט כדי קצת לדבר על אמריקה, על מה שקורה שם, על ניסיון ההתנקשות בטראמפ ועל איך כל הדבר הזה דווקא ישפיע על עולם הקריפטו. שלום חנן וברוכים הבאים לפרק החירום המיוחד של אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי.
בוקר טוב, בוקר טוב, אני בוקר כאן, אז אחרי הצהריים טוב אצלכם.
כן, זה בסדר, הם שומעים בספוטיפיי, תקשיב, אז אני לא יודע, כל אחד בפקק שלו. תגיד חנן, תספר לי קצת, תן לי קצת איזה שתי מילים, מה בדיוק קורה? מה קורה היום בארצות הברית, ומה אנחנו רואים בימים האחרונים, ותן לי קצת, בתור מי שמכיר את אמריקה על בוריה, תן לי קצת איזשהו, לפני שאנחנו צוללים לקריפטו, מה בדיוק קורה?
תראה, קודם כל צריך להבין, זו שאלה שחוזרת, אמריקה זה מקום גדול, 5,000 קילומטר אורך, 3,000 קילומטר רוחב, 320 מיליון אנשים הרבה מאות אלפי קהילות ומקומות מגורים. אז זה ככה, אי אפשר להגיד מה קורה באמריקה. יש הרבה אמריקאים שלא מתעניינים בכלל במה שקורה בפוליטיקה, יש כאלה שמתעניינים מאוד. אבל בגדול, אולי זה יישמע מפתיע, אבל השמש זורחת, ואנשים הולכים לעבודה, ומי ששותה קפה הולך לבתי קפה, ומי שגר על שפת האגם, הוא יורד להתרחץ באגם, והחיים הם לא נעצרו, זאת אומרת, בוא נקרא לזה בקהילה הפוליטית. יש כמובן דרמה, ואנשים מדברים על זה, אבל החיים לא נעצרו. גם צריך לזכור, אמריקה היא מקום שעובר הרבה אירועים אלימים. זאת אומרת, נכון שניסיון לרצוח נשיא לשעבר הוא קצת למעלה על הסקאלה, אבל האלימות היא מי סופות או נתני טבע או שרפות שלעיתים לדעבורנו מסתיים.
רגע, אבל חנן, רגע, אבל שנייה, בוא שנייה אחת את זה. עדיין ניסו להתנקש בחיי נשיא ארצות הברית, דבר שלא קרה משנות ה-80.
תראה, זה נכון שלא קרה משנות ה-80, אבל בוא נתן לך קצת סטטיסטיקות.
קדימה.
היו בערך 30 ניסיונות להתנקש בנשיאים של ארצות הברית, בסך הכל. ניסו להתנקש, יש נשיאים שניסו להתנקש פעמיים בחייהם, ג'רלד פורד ניסו להתנקש בחייו פעמיים באותו חודש, היו 4 נשיאים בארצות הברית שנרצחו. נכון שזה לא קרה בעשרות שנים האחרונות, אני חושב שזה לא קרה בעיקר בגלל ההבטחה, לא בגלל שלא היה רצון. דרך אגב, זה אפילו לא נכון, כי אחד מהניסיונות התנקשות היה בחייו של בוש, זה היה אחרי רגל. אבל שוב, זה לא שאני אומר שזה כלום, ולא שאני אומר שזה אירוע שקורה כל יום, אבל אתה יודע, קצת יש לי הרגשה מתוך מה שאני קורא ברשתות בישראל, שבישראל הדרמה יותר גדולה מאשר באמריקה. עכשיו התחלתי לומר, תראה, בארצות הברית יש זמינות עצומה של נשק, יש בערך 400, מערכים שיש 400 מיליון כלי נשק, 320 מיליון תושבים, וזה כולל אגב תינוקות, 320 מיליון. יש הרבה מאוד אלימות שכורחה בנשק, יש בערך 42 אלף אנשים בשנה שמתים, מכל דברים הקשורים לנשק, זה תאונות, התאבדויות, הרציחות, יש מאות מקרים של ירי בבתי ספר כל שנה, יש מאות אנשים שנפצעים ונהרגים רק מירי של בתי ספר. הייתי אומר שאפילו יש אירוניה מסוימת בזה שדונלד טראמפ כמעט איבד את חייו, למקרה הקלאסי של סקול שוטר, זה ילד בן 20, הרי מי שעשה את זה, זה ילד בן 20, כנראה מוח לא אפוי עד הסוף, שמחזיק נשק אוטומטי, מה שנקרא מיליטרי גרייד, משהו שהוא דומה קצת ל-M16, דרגה קצת יותר נמוכה של ה-M16, רק לפני שבועיים דונלד טראמפ התנגד בלהט, דיבר ב-NRA, שזה התאחדות בעלי הנשק, דיבר בלהט שהוא נגד איזשהו סוג של מגבלות, כי כולם יודעים, יש את הטיפון השני לחוקה, לא ניכנס עכשיו לדיון בו ולהיסטוריה שלו, אבל גם במסגרת הטיפון השני, היו בזמנו כל מיני מגבלות שהקונגרס קיבל, בעיקר על נשק אוטומטי ועל נשק בדירוג צבאי, שהם היו לעשר שנים בהסכמה דו-מפלגתית, ואחר כך פגו, והרפובליקנים התנגדו בחריפות לחדש אותם, ועכשיו במפגש אצל ה-NRA, דונלד טראמפ אמר, לא יהיה חבר טוב לנשק, לנושאי נשק כמוני, ויש בזה אירוניה מסוימת, שבסוף בדיוק אותו סוג של קלאסיקה של הפרופיל של המשתמש בנשק במאס שוטינג, הוא בסוף זה שניסה להרוג אותו. אפשר לומר, דונלד טראמפ קיבל את ההגנה שמקבל ילד בבית ספר באמריקה. Unfortunately, באמריקה זה קורה הרבה פעמים בבתי ספר, שהיורה לא מפספס, והסיקרט סרוויס לא קופץ עליו. ויש עשרות ילדים בכל שנה שנהרגים בסקול שוטינג באמריקה. אז שוב, נשיא וזה, זה לא נחמד ולא יפה ולא נעים וכולי וכולי, אבל זה בתוך הרצף, זה לא כאילו, כשאתה בא ואומר נגיד שבישראל היו הורגים ראש ממשלה, זה היה דבר מזעזע, מאיפה בא.
תגיד, אבל מצד שני אנחנו רואים שהפרדיקשן מרקטס, הדבר הזה מעיף אותם לכיוון של תמיכה כמעט מוחלטת בדונלד טראמפ, אנחנו רואים ספייק בתמיכה בו, אנחנו רואים שהמודל של נייט סילבר פתאום מנבא, מקריס את אחוזי הסיכוי של ביידן להיבחר אחרי העניין הזה, וגם אנחנו רואים תגובה בשווקי המטבעות הדיגיטליים לנושא הזה.
אז תראה, בוא נחלק, קלט פה כמה דברים נפרדים, בוא נתחיל האם זה ישפיע לבחירות. אז בניגוד אנחנו חיים היום בעידן שהכל מהר, הכל 30 שניות, הכל קצר, הכל היסטרי. אני בכל הכבוד לא מסכים. זאת אומרת, קודם כל בוא נלך שוב להיסטוריה.
אוקיי.
היו יותר ממקרה אחד, כמה וכמה מקרים של ניסיונות לרצוח מועמד, וזה לא השפיע על תוצאת הבחירות. המועמד הפסיד מרות. עכשיו יש את הוועידה של המפלגה הרפובליקנית, בדרך כלל יש מה שנקרא כזה באמפ של ה-convention באמפ, בסמוך לוועידה של שתי המפלגות, תמיד שזה, יש סיכור גדול מאוד, אז יש כזאת עלייה מסוימת במועמד של אותה מפלגה סמוך ל-convention. מי שחושב שהבחירות הם אובר, זכותו, אני לא נמנה עליהם, אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מאוד מהסוף של הסיפור הזה. בדרך כלל הבחירות באמריקה מתחילות באמת אחרי Labor Day Weekend, שזה הסוף שבוע הראשון של ספטמבר, אז מתחיל בעצם עונת הבחירות. היום זה יותר, בוא נקרא לזה, קהל המתעניינים. עכשיו, יש עוד דבר שחשוב לזכור ולהבין לגבי הסקרים. בסוף, אני לא רוצה להגיד שהסקרים לא חשובים, אבל הם לא באמת חשובים. הבחירות האלה יוכרעו בגדול בשלוש מדינות. מה שנקרא החומה הכחולה, the blue wall, זה פנסילבניה, מישיגן וויסקונסין. אגב, שם טראמפ ניצח את הבחירות ב-2016, לא יותר מאשר 150 אלף קולות בשלושת המדינות האלה.
אבל הפסיד אותם, אבל הפסיד אותם מרות בבחירות עם ביידן.
נכון, הוא הפסיד את הפלו, אבל גם ב-2016, בפופולר ווט, כלומר, במספר הקולות שהוא קיבל באמריקה, הוא קיבל 5 מיליון קולות פחות מהילרי קלינטון. זאת אומרת, לא היה כזה ניצחון דרמטי, הוא הפסיד את הפופולר ווט, והוא ניצח בשלושת המדינות האלה, באחד ל-12,000, באחד ל-18,000, באחד. יחד זה יצא איזה 150,000, אולי אפילו קצת פחות, וכך הוא ניצח את הבחירות. ב-2000, ביידן הצליח לבנות חזרה, ב-2020 חזרה את מה שנקרא את הבלו וול הזה, ולפי דעתי, שם יוכרעו הבחירות. כאילו, בסוף, it will boil down לפרברים של מילווקי, ויסקונסין, ומי שמכריע את הבחירות במדינות האלה, הן קצת שונות אחת מהשנייה, אבל בגדול, במידה רבה מאוד זה הולך לנשים בפרוורים. כאילו, נשות מעמד הביניים שגרות בפרוורים, הם עשויים ווט האולטימטיבי של המדינות המתנדנדות האולטימטיביות, ושם יוכלו הבחירות.
תגיד, המינוי של ג'יי די ואנס, שהוא אולי תומך קריפטו, אבל מתנגד הפלות בוטה, ישפיע בעניין הזה?
לפי דעתי, כן. לפי דעתי, מינוי של, אגב, ג'יי די ואנס התבטא בחריפות גדולה מאוד מול, נגד טראמפ בעבר, כולל אמר שיש לו להיות פוטנציאל של להיות היטלר אמריקאי, אבל כנראה בפוליטיקה מילים הולכות בקלות, אבל אני חושב שכן, הוא סופר שמרן, הוא בחור מאוד צעיר, הוא מחזיק בכל הערכים הקלאסיים של תנועת מדה, הקונסרבטיזם החדש. תראה, צריך לזכור דבר אחד, מקור הכוח של טראמפ בפוליטיקה האמריקאית נובע מזה שהוא הביא חזרה לשולחן קבוצה גדולה של בוחרים שלא השתתפו בתהליך הפוליטי. זה כן מתחבר חזרה לפיאט ולקריפטו, אגב, מיד, וזה אנשי המעמד הנמוך והבינוני נמוך הלבנים, שבדרך כלל לא השתתפו במעגל הפוליטי בגלל שהם לא האמינו ש... הם היו מיואשים, הם לא האמינו וכו'. למה אני אומר שזה מתחבר לקריפטו ובעקיפין? משום שזה המעמד שסבל ביותר בעידן משטר הפיאט, שסבל מהאוטסורסינג של הבסיס התעשייתי של אמריקה לסין, האוטסורסינג שכמובן מומן באמצעות משטר הפיאט, ההדפסות ובועת האשראי וכו'. וזה המעמד שגר בעיקר בעיירות הקטנות, בכפרים, בערים הקטנות, ואלה אזורים שנראים נורא. יש אזורים שם במידל אמריקה, זה לא רק מידל אמריקה, אזורים שתיארתי, שנראים כמו מדינות עולם שלישי, עם מוקי אבטלה, מוקי סמים,
אני חושב בהקשר הזה, על מדינה כמו מישיגן, שלצורך העניין סובלת מכל אותם הבעיות, והאמת היא שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על מישיגן, אז גם במישיגן עוד קישור קצת לישראל, אוכלוסייה מוסלמית מאוד מאוד גדולה באופן יחסי, זה המקום שעליו יוכרעו הבחירות?
כן,
הבחירות
כפי שאני חושב, שאמרתי, אם שלושת המדינות האלה, אחת מהן לא תבוא, לא כאילו, בום דליבר לדמוקרטי, אז צריכים בקאפ מדינה אחרת, אבל אם הם הצליחו להביא את שלושת המדינות האלה, אז הסיפור גמור. עכשיו, כמו שהתחלתי לומר, בעצם הקואליציה שטראמפ הביא, היא קואליציה של האנשים האלה, שבעיקר לבנים, שבעבר, עכשיו נכנסים לזה גם קצת צבעים אחרים, אבל בעבר גם בעיקר לבנים שלא השתתפו בתהליך הפוליטי בכלל, וסבלו מאוד מהתוצאות הכלכליות של עידן הפיאט, במובן הרחב של המילה, וטראמפ הבטיח להם הבטחה, to make America great again, שזה כמובן הבטחה של יהודית למי שלא יודע היסטוריה, זה בערך כמו חדש ימינו כקדם, ו... והשבע תרה לי אופצ'נה, וכל החלומות הנושאי הבסיס על העבר המפואר שהיה פעם, כששחטנו פרסים בתור קורבנות, וחיבסנו את הבגדים בנהר, ולאנשים היה, לא שלא זכות בחירה, כי לאף אחד לא היה זכות בחירה, אבל לאנשים לא היה זכות דיבור. אז זה היה ימים באמת גרייט. אז הרומנטיקה הזאת היא דיברה לקבוצה גדולה מאוד של אנשים, וטראמפ על גבה, אני חושב שזה על גבה, אני גם למה, אבל טראמפ עלה לשלטון כי הוא הצליח to deliver את הקבוצה הזאת. הוא עדיין הצליח to deliver אותה למפלגה הפובליקנית, אבל האם ככל שהוא מביא יותר מהקבוצה הזאת, הוא מצליח להחזיק גם במצביעים היותר קלאסיים של מעמד הביניים, כפי שאמרתי, נשות הפרברים של הסווינג סטייטס, אני לא יודע, ימים יגידו, בעיקר ימים יגידו כי הבחירות עוד לא התחילו, בעיקר ימים יגידו בגלל הזהות של המועמד לסגן נשיא, כל נושא ההפלות, נושא הנשק שהוא תמיד נושא שאימהות לא כל מתלהבות כל כך מזה שיש יריות בבתי ספר. ואני חושב ש-it's totally not over. גם במפלגה הדמוקרטית, אגב, אני חושב ש-it's not over. אני חושב שהעניין הזה שאם ביידן יפרוש או לא יפרוש, זה לא מאחורינו. ואני חושב שאם ביידן יפרוש וטראמפ יתמודד מול קמלה האריס, זה באמת יהיה מעניין. אני חושב שזה ישפיע מאוד על הקול הזה שדיברתי עליו. אז זהו, אני לא הייתי רץ להתלהב או לא להתלהב ולהגיד שזה נגמר או לא נגמר. עכשיו בעניין הקריפטו שאמרת, תראה.
זהו, אנחנו באנשי הביטקוין, ואנחנו, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה למקד את זה טיפונת, תשמע, יש לנו כאן, קודם כל יש לנו מצע רפובליקני, עזוב את הדברים שטראמפ אמר לפני זה, לגבי קריפטו, הרי הוא אמר דבר והיפוכו בחלף פעמים, אבל פה אנחנו רואים שממש המצע של המפלגה הרפובליקאית, מה שהרפובליקנים מפרסמים, הוא לא רק פרו-קריפטו, אלא גם הוא מאוד מאוד מפורט, זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש על הזכות להחזיק ביטקוין, אנחנו מדברים על הזכות לכרות ביטקוין, אנחנו מדברים על איסור של CBDC, מה קורה שם מאחורי הקלעים?
תראה, אז אני אגיד לך, בעניין הקריפטו, גם פה אני חושב שזה רוב מאומה, לא מאומה. קודם כל, בארצות הברית מותר להחזיק ביטקוין. מותר להחזיק ביטקוין כבר הרבה שנים, מאז שהביטקוין נולד. זה לא המצב כמו בישראל. יש אקצ'יינג'ים גדולים, האקצ'יינג'ים מחוברים לחשבונות בנק של בנקים גדולים. אתה יכול להעביר כסף מהבנק שלך לאקצ'יינג', אתה יכול להחזיק קריפטו בפייפל, אתה יכול להחזיק קריפטו בוונמו, אתה... כאילו, אין חדש, קריפטו מוגדר כנכס לצורך מס הכנסה, אתה מדווח עליו ומשלם עליו מיסים, אם הרווחת, יש אפילו כמה הטבות מס קטנות כאלה, אבל כאילו, איפה החידוש הגדול? איפה יש so called בעיה לאנשי הקריפטו? וכאשר אנחנו, כל הנושא של ה-security, לא security, כלומר, how we law, לא how we law, זאת אומרת, ושם לא שמעתי אף אחד אומר שהוא מתכונן לשנות את החוק הזה.
שמענו אותו אומר, to end crackdown on Bitcoin.
אבל מה זה end crackdown on Bitcoin? בואו נתרגם את זה למעשים. end crackdown on Bitcoin, איזה crackdown יש על Bitcoin היום? זאת אומרת, מה,
זה נכון שיש... אולי בכלל על כל הסצנה, זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים על סדרת התביעות של ה-SEC, גם נגד קוינבייס וגם נגד מטאמאסק וגם נגד קונצנזיס לא הייתה בתביעה, אבל ריפל וכן הלאה וכן הלאה, אז אנחנו רואים, יש לנו סדרה של תביעות גדולות של ה-SEC, כנגד מפעילות שונות בתחום.
תראה, בחובר לשאלה, זה לא שאני בעד איזה SEC סופר אגרסיבי, אבל בוא נלך, זה חוזר לשאלה,
כן.
תשאיר רגע ביטקוין ואיתריום בצד, למרות שאיתריום, תשאיר רגע בצד. אז זה חוזר לשאלה של סקיורטי או לא סקיורטי, בין הווי לא, לא הווי לא, זאת אומרת, מה שהיה פעם, בוא נחזור ל-2017, ICOs וכו'. זאת אומרת, השאלה היא לא מוכרעת, וזה לא שהמצע של רפובליקני אומר, אנחנו נשנה את ההווי לא, כי בוא נגיד שהסיכוי של 99% מהמצביעים שלהם יבינו את זה, הוא מאוד נמוך. השאלה מאוד פשוטה, האם האלטקוינז הם בגדול סקיורטי או לא? זה יורד בדיוק לשאלה הזאת, וכשאתה מדבר על סטייבל קוין, השאלה היא האם בעיקר בסטייבל קוין שהוא ברזרבה חלקית, האם אין פה בעצם בנק שהוא לא עובד לפי הכללים?
לא, אבל תשמע, חנן, אני חייב להגיד לך, שאני מסתכל על האיסור על CBDC, והיה לנו פרק על הכוונה שלהם לגבי לאסור CBDC, היה לנו פרק שלם עם אפרת פניגזון, שהביקורת של אפרת נגד הסיפור הזה של CBDC הייתה, מי שרוצה אגב להזין מוזמן לשמוע כמובן, אבל הביקורת של אפרת נגד CBDC הייתה באזורים באמת של פרטיות וחירות. זאת אומרת, היכולת של המדינה לעצור העברות, לשלוט בכסף פיזית של של האזרחים, וזאת אומרת, היום המדינה לא שולטת ישירות בכסף של האזרח, היא לא שולטת בו, היא לא יכולה לחלטו, היא צריכה לתת צו של בית משפט, והבית המשפט צריך ללכת לגוף פרטי, בנק, והבנק צריך לעצור את העברות, וכל ההופים האלה אנחנו יודעים שיש להם איזושהי השפעה על החירות. במקרה הזה שהמפלגה הרפובליקאית וטראמפ בראשותה אומרים, אנחנו לא נעשה CBDC, יש לזה איזושהי משמעות, זאת אומרת...
אני מסכים לגמרי, אני לא... דיברתי על סטייבל קוין פרטי, לא דיברנו על CBDC, okay. שדיברתי שאמרתי סטייבל קוין. לגבי ה-CBDC, אני לגמרי מסכים, אני חושב שזה רעיון רע מאוד, אני חושב ש... כמו שאתה אומר, אפרת אמרה, הייתי באיזה כנס של בנק ישראל, פעם אמרתי, זה פגיעה קשה בחירות, זה נותן לממשלה עוד כלי, חשוב, אם יחתכו אותך החוצה, אתה גמור, אין לך אמצעי לשלם, אין לך אמצעי לקבל, זה כלי פוטנציאלית, זה כלי דיכוי גדול מאוד, וזה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, עוד לשלוט על האיש ברחוב.
תגיד, אבל מה...
אני מסכים לגמרי.
מה קורה שם בעצם מאחורי הקלעים? כי אנחנו רואים באמת את ה... מה שאנחנו רואים מבחוץ, זה את היוזמה של Stand With Crypto, יוזמה של Coinbase, ואנחנו שומעים שגייסה 87 מיליון דולר, ואנחנו רואים אותה מתקדמת, ואנחנו רואים את התמיכה המשמעותית של הווינקלבוסים, אנשי ג'ימיני בקמפיין הזה של טראמפ, ואנחנו רואים בכלל שכל הנושא של קריפטו נוזל לתוך מערכת הבחירות חזק מאוד, הרבה יותר חזק ממה שהיינו מצפים, ובעצם השאלה שלי היא שאלה כפולה, זאת אומרת, קודם כל, מה קורה שם מאחורי הקלעים, מי מזיז את זה, והאם הדבר הזה משפיע על שני הצדדים בצורה דומה, כי אנחנו שמענו את השמועות שהאישור של ה-ETF על איתריום הוא קשור באמת לשינוי מדיניות הזה.
תראה, מה קורה מאחורי הקלעים אני לא יודע, כי אני לא מאחורי הקלעים, אני לפני הקלעים, אבל...
אתה יותר מאחורי הקלעים מאיתנו, חנן. שזה התקעת.
תראה, יש ההתייחסות, נקרא לזה במפלגה הדמוקרטית לקריפטו, שאם אפשר להכליל, היא לא, זה קצת מורכב. יש לך מצד אחד אנשים כמו אליזבט וורן, שההתנגדות שלהם לקריפטו היא לא מובנת לי עד הסוף. כלומר, אני לא רוצה לומר שזה עניין של גיל, אבל לפי דעתי הם... לא מבינים מה זה קריפטו, זאת אומרת, העוזרים הפרלמנטריים שלהם כנראה מבינים, והם לא מבינים, ואתה שומע את אליזבט וורן מדברת על ביטקוין, אתה אומר, מה היא רוצה בכלל? מה הסיפור פה? אז אני חושב שבסוף תשמע, בוא לא נתבלבל, אנחנו בעולם הקריפטו, והחיים טובים, ואנחנו מאמינים, והכל והכל, אבל היום, השווי שוק של ביטקוין, הוא לא בערך שווה לשווי שוק של מתכת הכסף, אז זה לא איזה מין, איזה אסט קלאס שהשתלט על העולם. בסדר, 1.3 טריליון דולר שווי שוק. זה עדיין אסט קלאס קטנטן, פיצי, כלום. ההתרגשות הגדולה, וגם הביטקוין בסופו של התהליך, נכון להיום, לא קיים את ההבטחות שלו להחליף את הכסף וסיפורים. כרגע הוא אסט קלאס שהוא... מתחרה בזהב, ששווי שוק של הזהב הוא באזור 15.5 טריליון. אז הוא האח הקטנטן של הזהב. מה הסיפור? לא מבין מה ההתרגשות הגדולה של אליזבט וורן, מזה של אנשים יהיה ביטקוין, אז משנה בכלל. אז יש את האגף הזה שהוא לא רציונלי לחלוטין, בכל הנושא של ההתייחסות לכאן זה קריפטו ביטקוין. אחרי זה יש את אלה שהם... הם סופר זלס בכל הנושא של האח הגדול, ולשמור על המשקיעים וכו' וכו', אז מותר למשקיעים לקנות חוזים בלברג' פי 3 על, על איזה מדדים שהם אפילו לא נייר, כן? כמו המדדי הפחד וכו', אבל אסור להם לקנות איזה... מטבע דיגיטלי שעשוי לגרום להם נזק. אז זה בא מאיזשהו כאילו מנטליות של האח הגדול, ואנחנו חוזר לכל התפקיד ההיסטורי של ה-SEC, והאווי לא בגדול, וכל העולם הזה. ויש, פה יש איזה זנב, שוב אמרתי, של כל הנושא של מערכת הבנקאות, בנושא של סטייבל קוין, לא CBDC, בנושא של סטייבל קוין, בטח סטייבל קוין ברזרבה חלקית, כי אז כאילו הוא בעצם אשראי, ואז אתה צריך לשלם בנקאי, בבירוקרטיה וכל מה שקשור בעולם הזה. אז אני לא באמת יודע ממה נובע הפאניקה בצד הזה, והפאניקה הזאת התבטא קצת בפעילות, נקרא לזה פעילות אכיפה מיותרות מצד הרשויות הבירוקרטיות, שהם תמיד, הבירוקרטים נשארים בירוקרטים, ותמיד אתם הולכים עוד צעד בנושא האכיפה. אז זה נזל לתוך מערכת הבחירות. האם יהיה לזה השפעה ממשית על מה שאנשים יצביעו? אני לא
תשמע, השאלה היא כאילו, קודם כל, הפירוט, הסיפור הזה שבו הם בכוונה אומרים, תשמעו, אנחנו רוצים לעגן את הזכות הזאת להחזקה, לסלף קסטודיאן של ביטקוין, בכלל של מטבעו דיגיטליים, שיש לזה איזושהי משמעות שהיא משמעות הצהרתית, אתה יודע, הרבה מאוד לפחות, לא יודע אם הרבה מאוד, אבל אנחנו מסתכלים על אמריקה, ואנחנו אומרים, אוקיי, זו מדינה שבהרבה מאוד מהמקרים קובעת מוסכמות בסיס ומוסכמות יסוד בשביל כל העולם. ולא רק בשביל כל העולם, אלא גם קודם כל בשביל עצמה, ואני חושב שהאמירה הזאת היא שאומרת, טוב, אתה יכול להחזיק מטבעות דיגיטליים, אתה יכול להחזיק אותם בעצמך, וזה זכות שאני מאגן אותה בחוק, יש לזה איזושהי משמעות ברמת חירות הפרט, זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד כמו הזהב, באיזשהו שלב שהייתה איזושהי אמירה, אוקיי, איזשהו צו שאסף את הזהב מהאזרחים, והנפיקו תמורתו שטרות, אתה יודע, אנחנו מדי פעם ככה שומעים את הקצוות הקיצוניים של הקהילה, אולי אומרים, רגע, אולי יעשו דבר כזה עם ביטקוין או איתריום באיזשהו שלב, שממשלה תאסוף אליה ותנפיק תמורתו איזשהם שטרות, אבל לצורך העניין, יש כאן איזושהי אמירה שלכל הפחות נוסחה על ידי אנשים שמאוד מאוד מקורבים ומאוד קשורים לקמפיין הספציפי הזה.
אני מסכים, אני מסכים שזה אמירה או שזה חקיקה טובה, משום שהיא תאגן עוד יותר או תקשה עוד יותר במצעדים בירוקרטיים, נקרא לזה להתנכל לעולם הזה של הקריפטות, של ביטקוין. אגב, יש ביטקוין ויש קריפטו, אנחנו יודעים שזה לא אותו עולם, אז, אבל בוא נדבר, אנחנו קריפטו, אנחנו מתכוונים בעצם לביטקוין ואולי לאיתריום, אבל אני רוצה להזכיר לך שמדברים על העניין של הזהב, זה נכון שזה התחיל בתור צו נשיאותי, אבל אחרי זה הקונגרס חוקק את זה כחוק.
כן.
כלומר, בסוף ההחרמה של הזהב הייתה תוצאה של חקיקה, ויכולה להיות סיטואציה שבה היום מחוקקים, ומחר מחוקקים ההפך, זה לא ייכנס לחוקה כמובן. אבל אין ספק שזה צעד חיובי בכיוון. אני חושב שביטקוין הוא פה, הוא פה להישאר, כל עוד אנשים ירצו אותו ויאמינו בו. אני לא חושב ש... אנחנו, הסוסים האלה ברחו מהעורבה. אם הממשל הפדרלי רצה להרוג את הביטקוין, הוא פספס את ההזדמנות הזאת. אני חושב שהיום הביטקוין זה נכס פיננסי, הוא בוול סטריט נסחר, הוא מעורבים בו השחקנים הכי גדולים בוול סטריט. יש בזה יסרונות, יש בזה יתרונות, אבל אחד היתרונות הגדולים זה שזה כבר לא כל כך מהר הממשל יתחיל להסתבך ולהסתכן ולהילפה עם וול סטריט. זה יושב כבר בקרנות, התחיל לשבת כבר בקרנות פנסיה. שהביטקוין הוא פה בדיוק כמו הזהב. מה הוא פה, איך הוא פה, איזה דמות יהיה לו פה. האם הוא יהיה המחליף של הדולר, מחר יסחרו בו חביות נפט, לא כל כך בטוח. האם הוא יהיה נכס שאנשים יחפשו בו הגנה, מפני גלים אינפלציוניים, שאני חושב שהם בהחלט לא מאחורינו, אני חושב שכן. אז אני לא חושב שכאילו...
תגיד לקראת...
אנשי הביטקוין...
כן.
כן, go ahead.
לקראת סיום, אני רוצה לחזור לבן אדם שאולי ליווה אותנו לאורך כל זה, הדמות הזאת, אותו ג'יי די ונס, שדיברנו עליו קצת בהקשרים אחרים, אבל שתי מילים, זאת אומרת, על המינוי הזה שלו למועמד לסגנות נשיא, טוב לעולם הקריפטו, לא טוב לעולם הקריפטו? אנחנו קוראים עליו שהוא מחזיק ביטקוין, וקוראים עליו שהוא היה אחד ותמך בביטול הווטו של הנשיא ביידן לגבי איזושהי הצעת חוק שהייתה פרו-קריפטו, וגם הוא קידם איזושהי הצעת חוק בתחום. מה אנחנו יודעים להגיד עליו?
הוא במגע או בהקשר שלו לעולם הקריפטו, הדבר הכי מרכזי שאפשר להגיד עליו זה הגיל שלו.
כן.
יש מתאם מאוד מאוד ברור בנושא של גיל ונושא של יחס לקריפטו בארצות הברית, ואני חושב שזה בכל העולם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על אנשים, נגיד 65 ומעלה, אז אתה רואה שכמות אנשים שאי פעם נגעו בקריפטו, השקיעו בקריפטו, משהו קריפטו, זה באחוז, 2% בודדים. אתה מסתכל על אנשים שמתחת לגיל, נגיד 35, המספרים קופצים ל-35% ומעלה.
כמה אמריקאים הם החזיקו אי פעם ביטקוין? מה הערכות?
אז אני אומר, יש שונות מאוד מאוד גדולה בין קבוצות הגיל, שונות דרמטית. ובאופן טבעי, תראה, זה דבר מובן, הרי ככל שאתה יותר צעיר, ואתה יותר חי עם העולם הדיגיטלי, והטלפון הוא חלק מהמהות של היום יום שלך, אז המחשבה שיהיה לך גם כסף דיגיטלי, היא לא נשמעת לך כל כך דבר מוזר.
נכון.
זה טבעי. ככל שאתה בן אדם יותר מבוגר, ובכלל כל העולם הדיגיטלי הזה הוא מוזר לך, אתה איכשהו חי איתו, אבל הוא מוזר לך. אז מטבעות זהב בארנק נשמעים לך הדבר הכי טריוויאלי. למרות שאם אתה חושב מבחינה קונספטואלית, אין הבדלים, מבחינה קונספטואלית, אני לא מדבר על הטכנית, אין הבדל של ממש בין זהב וביטקוין. שניהם מוצרים, רוצה לומר שני מוצרים, שהם תוצר של קונספציה חברתית ושל אמונה חברתית בערך שלהם. אין אינטרינזיק ואליו בזהב, אין אינטרינזיק ואליו בביטקוין, זה נכסים, שהערך שלהם, intrinsic value יש באגסים ותפוחים, לכן הם שווים $4 לקילו. אבל הם נכסים שהערך שלהם נובע מתוך האמונה של בני אדם בנכסים, כמו רוב הנכסים שהם נכסים בעולם. פשוט אדם צעיר, זה נראה לו טבעי והגיוני שהנכס הזה הוא דיגיטלי, ואדם מבוגר, זה נראה לו מוזר. אז אני חושב שהדבר המרכזי בנושא הזה של הקריפטו, הוא הבחור בן, אני חושב שהוא בן 39, וההתנהגות שלו היא די טבעית לבן אדם בן 39 ביחס לביטקוין בקריפטו, ואני חושב שזה זה דבר שככל שהדורות יוצערו בפוליטיקה ובכלל, אז ביטקוין יהפוך להיות דבר יותר מקובל. אבל כפי שאמרתי, היום עם ה-ETF'ים ווול סטריט, זה כבר דבר שהוא מיינסטרים לגמרי. ומחשבה שהוא נלחם על חייו, אני חושב שהוא לקו וזה דרמה שהיא עלולה לקרות, הוא מאחורינו.
אז אני חושב שאם אנחנו צריכים לסכם את הפרק הזה, אתה אומר, תשמעו חבר'ה, לא דרמה. לא דרמה. לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה.
לדעתי, לא דרמה. לדעתי, תראה, ביחס לבחירות, כמו שאמרתי, אני חושב שזה לגמרי not over, אנחנו אומרים, it's not over, עד שהגברת השמנה וכו'. אנחנו נראה, אני לא בטוח שעוד מי יהיה המועמד הדמוקרטי, אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאות, אני חושב ש-it's not over, ואני חושב שגם ביחס לקריפטו, ביטקוין הגיב באיזה מין, יכול להיות שהתגובה גם ההיסטרית של הביטקוין נבעה מזה שהוא ירד כל כך הרבה, אז חיפש איזה תירוץ לתקן. אגב, אבל ככה אנחנו, מה שאנחנו מדברים, הוא הגיע ל-50 week moving average ונעצר חזק שם במחסום באזור ה-65, בוקר עוד פעם 63, אז נראה, הוא צריך לשבור את המחסום הזה לפני שהוא יחזור ל-all time high. שהוא לדעתי בסופו של דבר יעשה. אבל כן, אני חושב שאנחנו לא לא כצעקתה, והדרמה היא קצת מוגזמת אחרי.
חנן שטיינר, תודה רבה על מילות ההרגעה מאמריקה הרחוקה.
תודה לכם, בוקר טוב פה מהשפת האגם במיין. הוא כחול וירוק,
אנחנו מקנים בך מאוד. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. תיכנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר לשמוע שם על כל המפגשים שלנו, על שעות הפעילות שלנו, על שעות הקבלה ועל מפגשי הסטוסי סקואר שחזרו, וחנן מפספס אותם כי הוא במיין. וכמובן תיכנסו לקבוצה שלנו, תצטרפו לקבוצה, קבוצת העדכונים שלנו בוואטסאפ. חנן שטיינר, תודה רבה.
תודה לכם, תודה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה בעיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.